בוקר טוב, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו סטארט-אפ דאון. למצטרפים והמצטרפות החדשים, נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול, בחברות ותהליכי צמיחה. בפרקים אנחנו מעלים כל מיני סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו, עם חברות, עם לקוחות, עם מנהלים ומנהלות, ויש לנו גם סדרה מיוחדת של פרקים שהוותיקים ביניכם מכירים, Your Voice, הקול שלך, פרקים שבה אנחנו מארחים אנשים מהתעשייה, אנשים ונשים כמובן, מנהלים, מנהלות, יזמים, יזמיות, שמספרים בגוף ראשון על החוויות הניהוליות שלהם מהשטח, על אתגרים, וכמובן גם עם הטיפים הכי טובים שלהם למיתים שלהם, לקבוצת השווים שלהם. והפעם התארח אצלנו סמנכ"ל כספים של חברת סייט הוריזון, אופק לוי. שלום אופק.
שלום מועד.
אני שמח שהצלחנו, נראה לי שהקרבות היו יותר פשוטים במלחמה מאשר לתאם איתך. קצת על אופק, אופק סיים את התמחותו בראיית חשבון בפירמה המוכרת דלויט. הוא צבר ניסיון במגבות ערד, ומשם עבר לחברת הזנק צעירה וקטנה בשם סייט הוריזון, אז היא הייתה חברת שירותים. ממנה הוא עבר לתפקיד מנהל כלכלי בקרן הון סיכון JVP, ולא מפתיע, חזר לתפקיד סמנכ"ל כספים בסייט הוריזון, שהיא כבר חברת מוצר בצמיחה מואצת. אופק הוא גם בוגר תואר שני מהעברית. ועוד לפני שהוא יספר קצת על עצמו ועל החברה ועל התפקיד שלו, אני אשאל שאלה כללית, למה בכלל לחברה טכנולוגית? למה לא להישאר בחממה הנהדרת של חברה כמו דלויט, החברות המובילות בעולם?
כן, שאלה מצוינת. בתור רואה חשבון, המסלול הקלאסי הוא באמת להישאר בפירמת רואה חשבון, להתקדם להיות שותף, אבל רוב העבודה שם היא בעיקר... זאת אומרת, זה תמיד הסתכלות לאחור על הנתונים הכספיים, ובשלב מאוד מוקדם, כשעוד תוך כדי ההתמחות הבנתי שאני כבר
בקרה.
לא... בדיוק, זה כן, ביקורת על הדוחות, זה ביקורת על הפעילות, זה תמיד בראייה לאחור. ואותי תמיד עניין דווקא יותר להסתכל על הביזנס אונליין ובראייה גם לעתיד, אז...
זאת אומרת, במקום להסתכל על מה שהיה, אתה מעוניין להיות במקום של צמיחה, של התפתחות.
בדיוק, בדיוק, וגם להסתכל... זה הסתכלות על הביזנס, כאילו איך אתה מחובר לביזנס, אם אתה מסתכל קודם רק על מה שקרה, או שאתה גם חושב על הקדימה, אז מבחינתי המעבר היה ברור, ואחרי שנה שנתתי עוד צ'אנס אחרי ההתמחות, אמרתי להם שאני ממשיך הלאה.
אוקיי, ואת סייט הוריזון הכרת מהעבודה שלך בדלויט?
אז האמת שזה, זאת אומרת, לא, התשובה היא לא, אבל באופן מפתיע, כשהתחלתי את התהליך מיון ו... בין הרעיונות, אז שאלתי מי רואה החשבון שלהם, סיפרו לי שזה דלויט, אז בררתי קצת גם עם החברים, וסיפרו לי שבאמת, הצוות שמטפל בחברה, זה אותו צוות שעשיתי בו את ההתמחות, אז זה יצא מפתיע.
טוב, אז תספר לנו קצת על סייט הוריזון, ניתן כאן איזה חשיפה לחברה.
כן, סייט הוריזון זה חברה מאוד מעניינת, היא מתחום הפארמה, בגדול זה בעצם, אני אגיד את זה בצורה מאוד מופשטת, זו טכנולוגיה שפותחה על ידי אחד המייסדים עוד מהתקופה שלו בסטנפורד ואחרי זה בטכניון, שהיא בעצם למדל את המחלות בגוף האדם, משתמש בבאזוורד, כן, זה מודלים מבוססי AI ומשין לרנינג, שעוזרים לחברות הפארמה בעצם להאיץ את תהליכי פיתוח של תרופה. טיפה לדבר על מספרים, תהליך פיתוח של תרופה זה תהליך ארוך של בערך 10-15 שנים, סדר גודל של 10 מיליארד דולר השקעה, שאם מגיעים לפאזה שלישית, בדיוק, ומשהו נכשל, זה הוצאה שפשוט הולכת לפח. הרעיון של המודל זה שהוא יכול בשלבים מוקדמים יותר לזהות לאיזה כיוון לקחת התרופה, כדי בעצם לתת כיוון טוב יותר לחברות הפארמה שלו.
המודל הזה מחליף מה? ניסויים קליניים?
אנחנו עוד לא בעולם שזה מחליף, FDA זה ארגון שעוד לא סומך על מודלים כאלה, אבל הוא עוזר לקבל כיוון, נכון להיום. אני אגיד שבפוטנציאל, אני יכול לראות את זה מגיע למצב שזה אפילו מחליף, כי בסוף מודל שהוא מבוסס מסד נתונים מאוד מאוד גדול, בעיניי הוא שווה יותר מניסוי קליני שנעשה, לא יודע מה, 100-200 פציינטים, בסוף זה יכול להיות הרבה יותר מדויק.
זאת אומרת, הלקוחות שלכם זה בעצם חברות תרופות?
כן, חברות הפארמה, בדיוק.
על הכיפק, מצוין. היה כתבות עליכם לפני איזה שנתיים עם איזו השקעה גדולה שבתקופת הקורונה של פייזר, אם אני זוכר נכון.
פייזר, כן, הם גם לקוח, הם רואים את הפוטנציאל בטכנולוגיה, אז הם גם השקיעו בחברה, אז כן.
אז טוב, אנחנו ניגע עוד פעם בכל השלבים שגם היית ולא היית בחברה, אבל נתחיל משאלה הפרק הזה עוסק בכספים. אני אתחיל בשאלה הכי פשוטה. האם סמנכ"ל כספים או תקציב בחברת סטארט-אפ, בחברת הזנק, זה שומר הסף? מי שעוצר את הידיים מלשלוח ידם לאוצר, או גורם מאפשר?
אז אני חושב שבאופן כללי, זאת אומרת, זה כמובן דינמיקה או מתח בעצם שקיים למנהל כספים, איפה צריך לעצור ואיפה צריך באמת לתת את המרחב לפעולה. המטרה היא תמיד שיהיה מספיק מקורות כדי לממן פעילות, לא אגיד כמה שיותר גדולה, אבל לממן את הפעילות של החברה שתוביל להצלחתה. אז אני אגיד שכתשובה ישירה לשאלה, המטרה היא כן לאפשר. אבל צריך תמיד לזכור את האיזון, איפה בעצם צריך לשים את הגבול. וזה איזשהו מתח שצריך לחיות איתו. אני חושב שמנהל כספים טוב ידע להבין מספיק, בצורה מספיק עמוקה, את הביזנס של החברה, כדי להבין איפה הוא באמת נותן את המרחב, ואיפה שמים ברקסים בצורה חד משמעית.
לא, כי הרבה פעמים שבאים, סתם דוגמה, באים למנהל, ל-VP R&D, למנהל מרכז הפיתוח, כוח הייצור של החברה, ואז הוא אומר, כן, אם יהיה לי עוד 10 מפתחים, אז אני אוכל לעשות את זה, אני לא יכול לעמוד בדברים שרוצה המוצר, המנהל, לא יודע, CTO, אני לא יכול לעמוד בזה, כי אין לי מספיק כוח אדם. עכשיו, בסוף זה הכל מתנקז ל, לא, אבל אנחנו צריכים שיהיה לנו אנשי מחירות בארצות הברית. ואת זה אומר הסמנכ"ל שיווק ומחירות של החברה. וכל יש מחירות זה משכורות של אמריקאים. ולוקח לנו זמן עד שהם לומדים את זה. עכשיו בסוף מגיעים אל שומר האוצר. ולא סתם אנשים הרבה פעמים מרגישים שזה מי שעוצר אותם ולא מי שמאפשר להם. אז איך בעבודה שלך אתה מאפשר את התחושה הזאת של אנשים שזה גורם מאפשר ולא...
אז עוד פעם, זה... הדרך הכי טובה להתמודד עם זה, זה להיות מחובר מספיק טוב לביזנס, ולהבין מספיק טוב מה החברה עושה ומה המטרות שלה. וברגע שיש את המצפן הזה, אז גם באמת שיקול הדעת איפה מאפשרים ואיפה עוצרים, יש בסיס טוב יותר להפעיל את שיקול הדעת הזה. אני אגיד באופן כללי, שאני חושב שאחד הדברים שתמיד מנחים אותי בעבודה כאיש כספים, זה להיות מסוגל לספק תובנות למקבלי ההחלטות. זה לא רק המנכ״ל, לצורך העניין זה גם באמת כל שדרת הניהול של הארגון, על בסיס הנתונים הכספיים שיהיה להם איזשהו בסיס טוב לקבל גם החלטות לגבי הפעילות שלהם. אז חלק מהיכולת להתגבר על המתח זה גם לשקף למנהלים מה ההשלכות הכספיות של החלטות שלהם, ובאמצעות זה אני חושב שזה נותן להם עוד תמונה על איך הם יכולים לקבל החלטות טובות יותר בהקשר הזה.
זה, אני רוצה לקחת כאילו איזה תובנה, יכול להיות שאחד הדברים שחברות צריכות לאמץ, זה פגישות אחד על אחד של סמנכ"ל הכספים או מי מטעמו, עם מנהלי המחלקות, ולפעמים גם לרדת, זאת אומרת, פגישות שמטרתן לתת להם את הכלים, את הדרך שבה אתה יכול להסתכל מתוך האקסל ומתוך הנתונים, יותר מבוסס נתונים, דאטה דריבן כזה, ולתת להם את הכלים, כי הרבה פעמים שאתה מדבר את הדברים, שמציגים את זה בפני כולם, לא בטוח שהם יודעים לעשות את האינטרפטציה של מה נכון, וכשהם רואים את סמנכ"ל כספים מדבר על זה שהתקציב הולך ונגמר, הם ישר חושבים את מי לפטר, כשזה לא בכלל מה שאתה, זאת אומרת, לא זה סוג ההתייעלות שאתה פיללת.
חד משמעית. קודם כל, אני גם תמיד אומר את זה למנהלים אצלנו. אני לא רואה את עצמי כרק מי שעובד מול המנכ״ל. אני תמיד מזמין את המנהלים לשבת גם ישירות מולי, אם זה לדבר על התקציבים שלהם, או אם זה גם בכלל, לא יודע, להבין מה קורה באופן כללי מבחינת הפעילות הכספים של הארגון. אני חושב שזה, כן, שזה מבורך. סמנכ״ל כספים הוא לא רק הסמנכ״ל עבור המנכ״ל, הוא עבור כל ההנהלה בעיניי.
שתדע שכיוון שאתה לא מתקרב למיקרופון, זיו, אם הוא ישמע את הפרק הזה, הוא ירוג את שנינו, והוא יגיד שזה אשמתי, כי אני לא מסביר לך את זה, אז אתה חייב להיות צמוד למיקרופון.
אני אשתדל.
אני בכל זאת, השאלה הבאה היא על אחריות, ואני יודע שהוא ינזוף בי. אחריות ניהולית. אז אני שואל כאילו שאלה, האם המנהלים לדעתך, המנהלים מנהלות, היו מתנהגים אחרת עם הצוותים שלהם, ואני מדבר מרמת ראש הצוות, לא רק מנהלי מחלקות, חטיבות וכדומה, אם הם היו צריכים להתחשב במסגרת תקציבית, זאת אומרת, האם היו פחות מפטרים? האם היו מגייסים ביתר זהירות? האם באמת הם ערים למדדים האלה ושאומרים, וואלה, אחרי 5 חודשים הוא לא טוב, אני צריך מישהו אחר. האם הם מבינים באמת את ה... עכשיו, האם הם מבינים? ואם הם היו מבינים, האם אתה חושב שהם היו מתנהלים אחרת?
קודם כל, אני חושב שכן. אני חושב ש... המילה האחרות לפעמים יכולה להיות מבהילה למנהל, נראה לי. אז זה לא שהוא אחראי, אתה יודע מה, לא יודע, לא, אופס, סליחה.
הכל טוב.
לא יודע איך להיכנס לזה בהקשר של המילה אחריות, אבל, אבל אני חושב שכן, במערכת השיקולים של כל מנהל בארגון, צריך צריכים לעמוד גם השיקולים הכספיים, הכלכליים, וזה לאו דווקא השאלה, האם את העובד הזה לפטר או לא, אבל זה להבין שכשחושבים על מבנה הצוות, אז זה לא שאפשר, זה לא ש... כסף בסוף הוא משאב מוגבל. זה לא שיש כסף בלי סוף ואפשר לעשות כמה שרוצים. אז כן, הוא צריך להסתכל על הדברים האלה.
מכאן אני אומר שמנהלים צריכים לדעת להתייחס לתקציב ולהבין את ההשלכות של הפסקה של עובד אחד. עוד פעם, זה לא אומר שאם מישהו ממש ממש גרוע לא לפטר אותו, אבל צריך להבין מה ההשלכות וכמה זמן נשלם על הדבר הזה. אני חושב שמחלקת הגיוס בכל חברה ומחלקת משאבי אנוש צריכה לתת את זה את הדעת ולמדוד את המנהלים גם על היכולת שלהם לצמצם את הפערים, כי עובדים לא מגיעים ממקום רע, הם מגיעים לעשות טוב, ופתאום אחרי כמה חודשים מגלים שהם לא מספיק. השאלה אם זה פער שאנחנו יכולים לצמצם, והעלות של צמצום פער תמיד תהיה נמוכה לאין שיעור ממחיר של להחליף את אותו אדם.
כן. זה דברים, אנשי כספים מודדים את זה, זה לא דברים שהם חד משמעיים, כאילו, לא בטוח שלהיצמד למספר מדויק, נגיד, לא יודע, שלושה חודשים, שלושה חודשי העסקה, זה שווה ערך לעובד חדש או משהו כזה, אבל כן, חד משמעית, זה דברים שמנהל...
כן, אבל זאת המדידה הישירה, תחשוב מה קורה בצוות שהתחלפו בו שלושה אנשים, ברור לך שהתפוקה של כולם יורדת, ברור שכולם מחכים ומתי אני אבא בתור, דבר שלא הופך אותך ליותר מחובר לצוות ולעבודה ולמשימה, אבל יש לך עובדים, כמו התופעה הזאת של ההיפטרות השקטה, שבעצם אנשים מגיעים בשביל לעשות את מה שהם צריכים לעשות, אבל לא טיפה יותר מזה, ויש לזה גם כן עלות.
יש לזה השלכות חד משמעית, אני חושב שמנהל... אולי בהקשר הזה, אז באמת, האחריות של מנהל היא חד משמעית גם לשקול את השיקולים האלה של העלות הכלכלית של הדברים האלה. חד משמעית.
מה ניתן ללמוד על ניהול בחברת הזנק מהנתונים הכספיים? אתה קודם הזכרת שיש איזשהו מתח בין החשיבה האפרורית הכספית לבין ההתייחסות המשפרת והמטיבה.
אז אני אתחיל ואגיד בשלבים מוקדמים של חברת הזנק, אני חושב שהנתונים הכספיים לא בהכרח משקפים בצורה מספיק טובה את ה... זאת אומרת, קשה להסתמך על הנתונים הכספיים בשלבים המוקדמים של חברה. יש הרבה מאוד דברים, הרבה ניסוי ותהייה שבסוף מתבטא גם בהוצאות של החברה, שלפעמים... זאת אומרת, צריך לנטרל הרבה מאוד דברים כאלה ש...
זאת אומרת, אתה מוציא הרבה כסף על זה שאתה זורק את הספגטי ורואה מתי הוא נדבק.
בדיוק.
חלק מהוודאות של חברת הזנק.
בדיוק.
אבל בשלבים יותר מתקדמים.
אז אני חושב שפה באמת יש איזושהי שאלה על אולי אחד המדדים הכי חשובים, לא רק חברות הזנק, באופן כללי, ללמדוד את איכות הפעילות של חברה, זה הרווחיות הגולמית שלה. ואז השאלה, איזה באמת הוצאות מהפעילות של החברה אנחנו מודדים כחלק מהרווחיות הגולמית. שאלה הקלאסית זה סביב הוצאות המחקר ופיתוח. אם בעבר חברה הייתה משקיעה בתחילת הדרך המון הוצאות מחקר ופיתוח כדי לפתח את המוצר, ואז משם יש מוצר מוכן, מוכרים אותו וההוצאות מחקר ופיתוח יורדות, היום אני חושב שהרבה מאוד חברות, ורואים את זה עם כל הגדולים, אם זה אמזון, פייסבוק וכל החברות הגדולות, יש המון, עדיין המון השקעה במחקר ופיתוח, למרות שזה כבר חברה נמצאת בשלבים מאוד, מאוד מתקדמים
בחיים שלה.
בלייף סייקל, כן, של החברה. אז יש פה, זו שאלה אפרורית, כי היא קצת שאלה חשבונאית, איזה באמת מההוצאות מחקר ופיתוח אנחנו צריכים לייחס למה שנקרא עלות המחר, כחלק מההוצאות שהן מביאות לחברה לרווחיות הגולמית שלה, ואיפה צריך להפריד את זה, כן, להשקעה, לנטו השקעה במחקר ופיתוח.
אוקיי, בוא נדבר קצת על הדינמיקה, כי בסוף יש דינמיקה מעניינת, בין יזמים, אלה שבעצם מייסדים את החברה, לבין המשקיעים שהביאו את הכסף, ולבין המנכ״ל והמנהלים, שהרבה פעמים הם גם בשני כובעים כאלה, ולפני שנפגשנו סיפרת שבתקופה הזאת זה מאוד מעניין. הייתה לך איזה דוגמה עם איזה בנק,
לא,
או לא?
כן, זה, טוב, זה דוגמה על המורכבות של הדינמיקה הזו, אבל באופן כללי, בלי קשר לתקופה המורכבת של השנה, שנתיים האחרונות, בחברות, בכלל בתעשיית הייטק, אני חושב, הדינמיקה הזו שבין המייסדים, היזמים המייסדים, לבין בעלי המניות או הקרנות הון שבעצם הביאו כסף כדי להגדיל את הפעילות של החברה, וכמובן בין ההנהלה זה, זה יש, לא יודע אם להגיד שזה, זה לא ניגוד עניינים, אבל יש דינמיקה
מתח שלפעמים,
מת, כן, בדיוק, יש מתח, זאת אומרת, במיוחד בתקופה הזו, קשה יותר מהרגיל לגייס,
שהכסף יקר.
בדיוק. אז קרנות ההון, זאת אומרת, צריך להבין רגע אולי מה המטרה מבחינת כל אחד מהצדדים האלה. בסוף קרנות ההון שמביאות את הכסף לחברות הייטק, קרנות ההון צריכות להחזיר את הכסף למשקיעים שלהן, למה שנקרא ה-LPs. ובדרך כלל זה גם מוגבל בתקופת זמן. אז בתקופה שבה אנחנו נמצאים, שנת 23, זאת אומרת, כבר ב-24, אבל זה מ-22-23, הכיוון מקרנות ההון היה מאוד ברור. לכל חברה, זאת אומרת, אני גם יצא לראות את זה, גם מהצד של החברה וגם מהצד של קרנות ההון. ההכוונה לחברות הפורטפוליו הייתה, תמצאו דרך להאריך את הרנווי שלכם עד סוף 24.
לא יודעים, תקנו יותר זמן עם אותה השקעה שנתנו כבר.
בדיוק. המשמעות של זה בסוף, זה הערכת רנווי בגדול, המשמעות שלה קיצוץ בהוצאות. המחיר של קיצוץ בהוצאות הוא עצירה של חלק מהפעילויות, אם זה השקעה
או
בפיתוח,
גריעה,
אם
או
זה...
או גריעה, או העתה.
בדיוק, וזה גם יכול להשפיע על קצב המחירות, זאת אומרת, גם חברות שכבר מוכרות, ופתאום אומרים להם לקצץ בהוצאות המחירה והשיווק, זה גם עלול להקטין את היקף המחירות העתידי.
זאת אומרת, ואתה נותן את זה כדוגמה, כי האינטרס שלהם זה להשיא רווחים למשקיעים שלהם, ולכן אומרים, עוד לא יהיה עוד סבב עכשיו, בואו תקנו עוד זמן.
אז בדיוק.
והאינטרס של החברה, דווקא עכשיו אני במומנטום, אל תעצרו אותי.
למשל, זה יכול להיות גם, בדיוק, זה דוגמה מצוינת, זה יכול להיות גם עוד כל מיני מקרים כאלה, או שאלה של גם מתי, באיזה נקודה להעביר את החברה לאקזיט, זאת אומרת, יכולה להגיע הצעת רכש שבאיזושהי ולואציה לחברה, שעבור קרנות ההון סיכון, הם אומרים, בוא, האקזיט הזה מחזיר לי את ההשקעה עבור המשקיעים שלי, ה-LPs של הקרן. אני רוצה שתסגרו את העסקת הרכישה הזו ותמכרו לרוכש הפוטנציאלי. היזמים, לדוגמה, יכולים להגיד, לא, אנחנו רואים פוטנציאל גדילה שבעוד 4-5 שנים דווקא נוכל למכור את החברה ב-P10. אנחנו לא רוצים למכור עכשיו. זאת אומרת, יש המון דינמיקה כזו.
אגב, זה גם נכנס פנימה, כי בסוף, אם אני מנהל מחקר ופיתוח, ההתעסקות שלי היא שיהיה הקוד הכי טוב, ואם מנהל מוצר, אני רוצה את המוצר הכי טוב, ולפעמים זה מתנגש אחד עם השני, כי הוא אומר, עזוב, זה עושה את העבודה, מה עכשיו לשפר את כל הקוד? מה נסגר איתך? הלקוח מרוצה? או מישהו שרוצה חברת מוצר, ההבדל בין חברת מוצר לחברת שירותים, זה לא מה שהלקוח מעניין, זה מפריע לי עכשיו, אני לא אעשה משהו מאוד נישתי בשביל. זאת אומרת, האינטרסים המנוגדים האלה, אמרת את זה יפה, ניהול אור מטרה. זאת אומרת, מה כל אחד מבעלי העניין רוצה להשיג? עכשיו, הם לא אחד נגד השני, הם פשוט כל אחד בעד עצמו.
נכון, זה בדיוק, ו... טוב, זה עולה, הדוגמה אולי לא...
הדוגמה פחות רלוונטית, אתה אומר, עם הסבבה. מהם האתגרים של מי שאמון על התקציב בעבודה עם העמיתים שלו, עם סמנכלים עמיתים, וכמובן בעבודה עם מישהו, לכאורה, המנהל הישיר שלו, המנכ"ל של החברה?
אני חושב שהאתגר הכי גדול הוא באמת סביב המתח שדיברנו עליו גם מקודם, כמה אפשר לאפשר אל מול המסגרת התקציבית הנדרשת. זאת אומרת, לרוב מנהלים תמיד יגידו שמבחינתם הם צריכים עוד משאבים ועוד משאבים כדי... לקדם את הפעילות שהם רוצים, ובסוף, כסמנכ"ל כספים, צריך להסתכל על המכלול של החברה.
אני רוצה לאתגר אותך קצת, להקשות עליך, ואני אדייק את השאלה. כמנהל בכיר, אתה משרת בעלי עניין שונים בתוך החברה, בסדר? חברי דירקטוריון, מנכ"ל, לקוחות, עובדים, סמנכ"לים, כל אחד מושך לכיוון שלו, את מי אתה משרת? מי אתה משרת בארגון?
אז כסמנכ"ל כספים, נקרא לזה הלקוח שלי, הוא החברה בסוף.
על פי חוק.
אגב, כן, זה גם, האמת שנכון, גם על פי, בהגדרה, לפי דיני תאגידים, אני נושא משרה בחברה, החברה היא ישות משפטית, אני בעצם צריך לדאוג לאינטרס של החברה. וגם, אז השאלה היא גם מהו האינטרס של החברה, בסוף זה קצת משפטי, זה סביב דיני תאגידים, אבל המטרה של החברה היא בעצם להשיא תשואה לבעלי המניות של החברה. אבל אני חושב שדווקא במקום הזה, אני, כסמנכ"ל כספים, זה מאוד ברור שאני נמצא בתפקיד מטעם החברה. זאת אומרת, נכון שיש בעלי מניות, הם בעצם ישות משפטית נפרדת לחברה. אז במקום הזה, המטרה שלי היא מאוד ברורה, בלקדם את האינטרסים של החברה. ואז גם מול מנהלים, זאת אומרת, כל מנהל יכול להסתכל על המסגרת של הצוות שלו, המחלקה שלו, ובעצם לדרוש את אם זה התקציבים או לא יודע, התשומות שהוא צריך. אני צריך להסתכל על זה באמת במכלול כולל של כל החברה, להגדיר אולי, לא יודע אם להגדיר את סדרי העדיפויות, בסוף מי שיגדיר סדרי העדיפויות זה המנכ״ל, אבל לראות שאני מוציא את זה לפועל.
אני חושב שהמנכ״ל מגדיר את הקצאת המשאבים.
כן.
את המדיניות הזאת.
את המדיניות להקצאת המשאבים.
אבל סדרי העדיפויות איך לעשות, אולי זה משהו
נכון,
ש...
נכון, נכון. זה מרחב הפעולה שלי בעצם במקום הזה.
אוקיי, זאת אומרת, יכול להיות שאם אנחנו לוקחים, אני כאילו אוסף חלק מהדברים שאמרנו כאן, הרעיון ש... כל מנהל בעצם יכול לעזר בשירותים של מחלקת הכספים, הוא רעיון שיכול להביא להאצה של חלק מהדברים, ולהבנה יותר עמוקה של המנהלים עם ההשלכות של ההחלטות שלהם.
כן, לגמרי. אני חושב שזה, אם יש משהו שאני יכול פה להמליץ לכל המנהלים, זה כן, להיות זה לא בשביל לחפור במספרים, זה לא מהמקום הזה, אבל כן להיות באיזושהי מודעות להשלכות הכספיות או הכלכליות של הפעילות של הצוות, לא, המחלקה שלהם.
אני רואה את זה כמי שמייעץ, אני חושב שזה עוד מדד שאפשר לתת למנהלים כדי לדעת איך הם טובים, איך הם מצליחים לייצר מאותם אנשים תפוקה יותר גבוהה בלי לשחוק אותם, איך הם מצליחים לשמור על סביעות רצון יותר, איך הם מצליחים לחבר את הפעולות שהם עושים לביזנס, למה שאותו עובד משפיע, למה שאותו עובד עושה, ואיך הוא בא לידי ביטוי בנושא. זאת אומרת, כספים זה לא רק משהו שהוא יכול להיות אפרורי, הוא יכול להיות איזשהו עוד כלי שנותן בשר, גם אני כבעל אינטרס בחברה, אם אני יושב כאן, אני משתמש הרי בכל הדוחות שאתה מספק לי כמחלקת הכספים, משתמש ואני רוצה למשוך את זה לכיוונים שלי, אם אני משקיע, אני אקח את זה למקום מסוים, אם אני מנכ"ל, אני אקח את זה למקום אחר.
אגב, אני חייב להגיד את זה, אני חושב שמנהל שרוצה לבוא עם קייס טוב לרמה הממונה שלו, אם הוא מביא מספרים, נתונים כספיים, אני חושב שיהיה לו הרבה יותר קל להעביר את המסר או את הבקשה שלו בעצם.
אגב, יש, אני חושב שיעשו חכם בארגונים אם ילמדו את ההנהלה הבחירה להתעסק גם בנושא הזה, והם ילמדו את אלה, את דרגי הביניים, כי בסוף זה עניין של אחריות, וכשאני יודע מה מזיז את המחט ומה משפיע וכמה זה עולה, אני יכול לפעול בצורה הרבה יותר מוזנת וחכמה. אני רוצה,
ממש ככה.
אני רוצה כאילו לרדת קצת... לשאלות אישיות יותר. אנחנו מכירים לא מעט, ואני מודה שהוזמנת לכאן בעקבות זה שאתה הרבה פעמים נותן לנו חוות דעת, מסביעות רצון כמובן, על הפרקים שלנו, ואתה נמנה מהמאזינים הוותיקים שלנו. הרבה פעמים שאנחנו בעמדות ניהול בחירות, אנחנו מתעסקים בדברים שלא למדנו. ואני רוצה שתשתף, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אבל אני לא יודע. בסדר, לא קרה כלום, אתה לא יודע. אז איך מתמודדים עם פערי ידע, או אמיתי, או גם פער ידע של תחושה, שאתה מרגיש שאין לך מספיק ידע בשביל לבסס את מה שאתה צריך, כשאתה בהכרח, אתה חייב להתעסק גם בדברים שבהם לא נגעת, לא למדת בהתמחות, או לא למדת באוניברסיטה, לא בתואר ראשון ולא בתואר השני.
כן, קודם כל חד משמעית, אני חושב שברוב התפקידים גם אומרים את זה. מה שלמדנו באוניברסיטה זה אולי גרגיר מהידע שנצבר תוך כדי העבודה. ואני חושב שזה מאוד חשוב באמת. זאת אומרת, אני לא מקבל אמירה כזו שאני לא הוכשרתי או לא, אין לי, לא לימדו אותי לעשות משהו, אז אני לא עושה. אני, באופן אישי, אני חייב להודות שגוגל הוא חבר טוב שלי. אני... על כל דבר שאני טיפה לא מבין, אני נכנס לגוגל כדי לראות איך אני שואב משם מידע. אני מאוד אוהב לעשות גם הכשרות נוספות, אז אם זה...
כמו את השתלמויות, קורסים.
בדיוק, ואנחנו... סתם, משהו על סייטוריז, אני מניח שזה גם נפוץ. יש לנו תקציב יהודי, שהוא תקציב טריינינג, לכל... בעצם גורף לכל עובדי החברה.
ואתה מנצל אותו.
ואני משתדל. אני מודה שלפעמים... לא עד תום, אבל אני משתדל תמיד, כן.
ושאתה רוצה להתייעץ בנושאים האלה, הרי יש לך מקבילה בתוך החברה, או...
אז יש, אני, יש לי קצת את החוצפה הישראלית, אז לפעמים אני מתייעץ עם זה דרך קרנות ההון, אז יש את אנשי הכספים שלהם, פונה אליהם, אם זה גם, לא יודע, אנשים מהקליקה של, של אנשי החשבונות, אנשי הכספים, גם פונה אליהם, חד משמעית, זה... בסוף אי אפשר, במיוחד בתעשייה הזו, אי אפשר לבוא עם, עם, עם ידע מוגבל של מה שיש לך, ולהגיד זה מה שיש, ועם זה אני עובד.
אז אני רוצה, למי שחלק גדול מהמזינים שלנו, הם לא סמנכ"לי כספים. הם יזמים, הם מייסדים, הם מנכ"לים, הם סמנכ"לים. תן לי 2-3 עצות שאתה נותן למנהל, שכדאי שהוא יעשה בכל מה שקשור להבנה של העולם הפיננסי בחברות הזנק, בחברות סטארט-אפ, או בחברות בכלל.
אז קודם כל...
התקלתי אותך.
כן, זה, לא, זה, זה התקל, אני מנסה לחשוב מה, מה הדברים החשובים. אני יכול להגיד שספציפית, שם סייטוריזן, אחד הדברים שלי היה מאוד חשוב להעביר להנהלה, זה את החשיבות של, של הכנסות, וגם איך מודדים הכנסות. כי כל, סביב ה... מדידה חשבונאית של הכנסות, יש גם טיפה סוגיות, וזה בסוף סוגיות שאומנם חשבונאיות, אבל בסוף הן נובעות מההבנה של הביזנס עצמו. אז אני...
אוקיי, אז מדידה של הכנסות.
אז אני ארחיב את זה בכלל להבנה של דוח רווח והפסד. אולי זה הדבר שאני חושב שהכי חשוב, שמנהל ידע לקרוא דוח רווח והפסד, ולהבין מהם המרכיבים, אם זה הכנסות, מה זה עלות המחר, מה זה... הוצאות מחקר ופיתוח, מחקר ושיווק.
לדעת איפה הוא בפנים גם.
ולהבין בדיוק, להבין איפה הפעילות שלו באה לידי ביטוי בדוח רווח והפסד של החברה. שושה, הדבר השני זה לקבל, זאת אומרת, אנחנו מוצאים דוחות תקציב מול ביצוע למנהלים כל חודש.
ככלי עבודה.
בדיוק, ואני חושב להסתכל אל מול התקציב, איפה הפערים, איפה חרגתי, ואיפה לא ניצלתי מספיק, כאילו, אני תמיד אומר למנהלים, במקום שאני רואה שיש לכם, אני מסמן איפה שהם בחריגה באדום, ואיפה שהם, יש להם עוד עודף בירוק. הירוקים בעיניים גם לא בסדר, כי זה אומר שאתה לא מנצל את התקציב שלך בצורה יעילה. זאת אומרת, יש לך עוד מקום להוצאות, אם אתה לא עומד ביעדים ולא ניצלת את התקציב שלך, משהו פה לא בסדר. כן. אז להסתכל על דוח תקציב מול ביצוע ולהבין איך לתקן את הפעילות שלך, אני חושב שזה גם כלי חשוב. וזהו, אני מאוד ממליץ, לא. כן, גם להבין את המשמעות של מה זה ולואציה של חברה, אולי בעיקר בתעשייה הזו, כי לשם בעיקר מכוונים את הפעילות בסוף.
זאת אומרת, איך מעריכים כמה היא. כן. אז אני אוסיף עוד, אני חושב שכל מנהל ומנהלת ששומעים אותנו, תתאמו פגישה עם סמנכ"ל הכספים שלכם, תאמו פגישה, תבקשו לדעת, תבקשו להבין, תבקשו לראות. אני חושב שזה יפתח לכם עוד עולם שיוכל להשפיע על טיוב ומיטוב התהליכים אצלכם בחברה. טוב, אז למי שהקשיב עד כאן, אנחנו ממש נשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל שאר היישומונים. תלחצו על מעקב כדי שתוכלו לקבל את הפרקים שלנו, כך שנגיע לעוד אנשים ונשפיע על עולם הניהול והעבודה לטובה. למי שרוצה... אגב, איזה פרק אתה הכי אוהב שאני עכשיו חושב על זה?
אוף, תקלת, אני אוהב הרבה פרקים. האמת שביור וויס היה פרק אחד שמאוד נהניתי ממנו, של... יזם, אני לא זוכר את השם שלו, אבל של הקופסאות...
ג'ו מרטין.
כן, זה הפרק שנהנתי לשמוע.
על הכיפק, מצוין. אז חברים, תודה רבה לאופק לוי.
תודה רבה, אוהד.
היה נעים מאוד לארח אותך כאן אצלנו, ונתראה בפעמים הבאות.